פרק ל"ב, פסוק ד', פרק ל"ב, פסוק ד', צור תמים פעולו, כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. מרש"י, הצור תמים פעולו, אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי אם בדין, כי תמים פועלו, אל אמונה, לשלם לצדיקים, צדקתם לעולם הבא. ואף על פי שמאחר את תגמולם, סופו לאמן את דבריו. ואין עוול, אף לרשעים משלם שכר צדקתם בעולם הזה. אז חייב דבר רש"י, אף על פי שהוא חזק. יש פה באמת תמיהה, אף על פי שהוא חזק. זאת אומרת, בדרך כלל החוזק, אם אדם הוא חזק, בוא ניקח דוגמה מעצמנו, אם אנחנו מרגישים חוזק כלשהו, זה יכול להיות חוזק פיזי, זה יכול להיות חוזק או יתרון מבחינה כספית, יכול להיות חוזק של מעמד. חוזק זו מציאות שמעניקה לאדם יכולת, כוח, התפשטות. לא ראינו אדם חזק שהוא לא מתפתה, כן, להשתמש בכוח שלו כדי להתפשט יותר. זה יכול לבוא לידי ביטוי בשליטה באנשים, הרצון שלי לשלוט באנשים בגלל שאני חזק, בין אם אני חזק פיזית, כמו שאמרתי, ממונית, מעמדית, בין אם הכוח הוא בא לידי ביטוי בכישרון בולט כלשהו. יש לאדם כישרון מסוים, אדם בעל כוח הוא כבר נמצא בניסיון גדול מאוד. מה הוא יעשה עם הכוח הזה? האם הוא ישתמש בו בצורה חיובית? לא ישתמש בצורה חיובית. אומר רש"י, אף על פי שהוא חזק. זאת אומרת, למרות שמת ריבונו של עולם מצד עצמותו, ודאי חזק. זאת אומרת, אין מי שיכול לעמוד בדרכו. הוא יכול לשלוט על הכל. והוא שולט על הכל. השאלה הגדולה באמת, איך משתמש הקדוש ברוך הוא בכוח שלו? לא חסר אנשים שחושבים, זה שייך לבירורי אמונה. מה הריבונו של עולם עושה עם הכוח שלו? מה הוא עושה עם היכולת האינסופית שלו? יש כאלה שיגידו שלפעמים הוא משתמש בכוח הזה כדי להפוך עלינו ערים, כדי להרעיד עלינו אדמות, כדי להטביע אותנו במים שעל אין סוף. כל מיני מחשבות יש בין בני אדם. מה עושה ריבונו שלה עם הכוח שלו? יש כאלה יגידו איפה הוא היה בשואה, לפעמים הוא משתמש בכוח שלו כדי להתעלם וכדי לאפשר לדברים להתרחש ולקרות, כן, בכיוונים מאוד מוזרים שאנחנו לא כך מבינים אותם. כמו אותו חכם שהלך עם אליהו הנביא בשוק לראות מה אליהו הנביא עושה בעולם. אמר לו אליהו, אתה יכול להתלוות אליי, אבל אל תשאל שום שאלה. טוב, אני מבטיח, מבטיח. אז הגיעו לאיזה בית של ענייה, אישה מבוגרת, זקנה, ענייה, זקנה. היא באיזה פרה כחושה. היא קיבלה אותם בסבר פנים יפות, את אליהו ואת האיש הזה, את רבי ישוע בן לוי. קיבלה אותם בסבר פנים יפות, נתנה להם משהו לאכול מהמעט שיש לה או שאין לה. אחרי שהם אכלו, ובאו לצאת, תרף ומיד התפלל אליהו והפרה שלה מתה. היה בהלם רבי ישוע בן לוי, מה אתה עושה? הגיעו למקום אחר ושם דווקא אנשים היו רעים, לא קיבלו אותם יפה, קמצנים, לא הכנסו אותם הביתה אפילו. כן? התפלל אליהו אחרי שהם יצאו, והקיר שנפל של אותו אדם שהיה לפני כן נפול, פתאום הוא נעמד מאליו. לא צריך להזמין פועלים, לא בנאים, לא להשקיע כסף. מה זה? זה תורה וזה שכרה? אישה נפלאה כזו, שהיא מעט הממון שיש לה, היא עושה חסד עם אנשים שבאים, מתה להפרה, הרשע הזה שלא קיבל אותם אל תוך ביתו, העמדת לו את הקיר. אז הוא שאל, הוא לא יכול להתאפק רבי ישע בן לוי. אז אמר לו, רבי אליהו הנביא, תשמע, אם אתה רוצה, אני אגיד לך למה אני עושה את מה שאתה עושה, אבל תדע לך שכרגע אתה נפרד ממני, אתה לא ממשיך ללכת איתי. הוא התאפק עוד קצת איכשהו, הגיע לאיזה עיר שכולם רשעים. אליהו הנביא מתפלל אליהם ואומר, שתהיו כולכם ראשים. זו ברכה מעולה נשמעת. מה זה? כולם רשעים ואתה מאחל להם איחול כזה שכולם יהיו ראשים. הגיע לעיר של, צדיקים, שיהיה לכם רק ראש אחד. החליט, בסופו של דבר, רבי ישע בן לוי, אני לא יכול להתאפק יותר, תסביר לי, ואני מוותר להמשיך ולכת איתך. אז הוא אמר לו, תראה, האישה ענייה, ביתה הייתה צריכה למות. כן, כי כפרה היה צריך לקחת את הפרה. טוב, גם זו שאלה. כפרה, פרה. כן. האיש ההוא, הרשע שלא קיבל אותנו הביתה, והתפללתי שתקום לחומה, התפללתי כי אם הוא היה בעצמו בונה את החומה, כשהוא היה חופר את היסודות, הוא היה מוצא אוצר. וכיוון שלא מגיע לו למצוא את האוצר, לכן הקמתי לו את החומה בעצמי. אותה עיר של רשעים שהחלתי שכולם יהיו ראשים, זה לא טוב שכולם ראשים. תאר לך שבמקום אחד יש כל כך הרבה מנהלים. אז זה העונש להם, שכולם יהיו ראשים. בעיר של הצדיקים, החלתי להם שאלה עם מנהיג אחד. טוב, סיידר. קיבל את התשובה שלו, חזר הביתה, היה מבסוט מהחיים, התחזק באמונתו. זה לא פשוט. להסתובב בעולם הזה, ולהבין מה ריבונו של עולם עושה עם הכוח שלו, גם עם הכוח שלו לפעול, וגם עם הכוח שלו להתעלם לפעמים. אנחנו כבני אדם, עומדים הרבה פעמים בפני תמיהות, לא פשוטות. אבל יש חשבונות לריבונו של עולם. בכל אופן, אומר רש"י, אבל פי שהוא חזק. זאת אומרת, למה משתמש ריבונו של עולם עם הכוח שלו? שאלה גדולה. כדי באמת שאדם יוכל להשתמש עם הכוח שלו לטובה, צריך תהיה לו יכולת מוסרית שהיא גדולה יותר מהכוח הפיזי. שהיא גדולה יותר מהמעמד הכספי. שהיא גדולה יותר הכישרון, כן? החזק שיש לך. כל אחד וכישרונו שלו. צריך שיהיה איזה מרכז פנימי, עמוק, מוסרי, שהוא כל כך שולט, עד כדי כך, שכל מה שנעשה, כל פעולה שאתה עושה, יונקת באופן ישיר ובלתי מתפרד מאותו מרכז מוסרי. לא מספיק שיש לך נטייה מוסרית. יכול להיות שיש לך נטייה מוסרית. יכול להיות. יש לך נטייה מוסרית, הבחור טוב דווקא. אתה אפילו אוהב לעשות חסד. אבל הנטייה המוסרית הזו היא לא קשורה ליראת שמיים. ולכן, כאשר יש מלחמה בין הכוח החיצוני שלך לבין הנטייה המוסרית, מי ינצח? הכוח החיצוני ינצח. איפה למדנו את זה? למדנו את זה בגרר, אצל אבי מלך. כאשר אברהם אומר לו, כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. כאשר אברהם אבינו, כאשר אבי מלך שואל, למה לא אמרת לי ששרה אשתך? הרי הוא לקח את שרה אליו. הוא לקח את שרה אליו. כן. והוא קיבל שם מחלות קשות מאוד. אחרי זה השם אומר לו בחלום הלילה, תחזיר את האישה הזו. תחזיר את האישה הזו לאברהם. כן. זו אשת איש. אז הוא אומר לאברהם אבינו, למה לא אמרת לי שזו אשתך? לא הייתי נוגע בכלל. אמר לו אברהם אבינו, אני לא אמין לך. כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה. והרגוני על דבר אשתי. זאת אומרת, תשמע, אתה מלך. אבי מלך. אתה מלך. יש לך כוח להחליט. לקחת את זו, לקחת את זו. כמו אחשוורוש יכול לקחת את כל הבנות שהוא רוצה. אתה, יש לך כוח. מהכוח שלך, אני לא סומך לכוח שלך. אז אומר לו אבימלך, כך מסביר הרב מוטי אלון, אומר לו אבימלך, מה? אתה חושד בי שאני אקח אשת איש? אתה לא יודע שבעיר הזו יש תקנות, יש הלכות, יש נימוסין, ויש אשת איש לנוגעים. בוא תסתכל בתקנון של גרר. תראה, סעיף מספר 4. אשת איש אסור לגעת. אסור. מה, אתה חושד בי שאני אעבור לתקנון שאני עצמי עשיתי? אומר לו אברהם אבינו, כי אמרתי, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני על דבר אשתי. אתה היית משתמש בכוח שלך כדי להרוג אותי ולקחת אותה. למה? כי אין לך מרכז מוסרי שיסודו ושורשו זה ביראת אלוקים. יש לך נטייה מוסרית. יש לך אפילו דרך ארץ. אבל כשיש התנגשות בין הדרך ארץ שלך לבין הכוח והממשלה שלך, אתה תשכח את הדרך ארץ ואתה תהרוג אותי כדי לקחת אשתי. כי אין לך יראת אלוקים. אין איזון בין זכות הכוח לבין כוח הזכות. אין איזון. אתה פועל בזכות הכוח ולא בכוח הזכות. כוח הזכות זה המוסר. האם שרה מגיעה לך על פי מוסר, על פי אמת עליונה? השאלה הזו לא מעניינת אותך בשעה שבתוך הנפש שלך מנשבת רוח התאווה. אז אתה תשתמש בכוח שלך למטרות חודרות. זה לא דבר פשוט. להעמיד את השיקול המוסרי מול הכוח החיצוני שכל אחד מאיתנו. כתוב בתורה, שום תשים עליך מלך מקרב אחיך. אמרו חז"ל, כל משימות שאתה שם יהיו מקרב אחיך. אפילו אחראי על שואבי המים, אפילו אחראי על חוטפי העצים, כל מינוי ולו הקטן ביותר שאתה מעניק לאדם כוח, אתה צריך לראות מה המרכז המוסרי שלו. גם מבחינה סגולית, האם הוא שייך לעם ישראל או שייך למקום אחר. ובתוך עם ישראל יש גם מציאות של עבד כי ימלוך. גם בתוך עם ישראל אתה צריך לראות למי אתה נותן את התפקיד שלא ישתמש בכוח שלו כדי לעקור הרים ולתוכנם זה בזה, להרוס עולם מלאו. מלך בישראל, יש מצווה מיוחדת למלך. הוא צריך לכתוב שתי ספרי תורה. ספר אחד הוא מחויב לכתוב כמו כל אדם בישראל. כתבו לכם את השירה הזו שמצווה על אדם ישראל גם על פי הלכה לכתוב לו ספר תורה. והיום מכיוון שאנחנו לא כל אחד הוא כותב ספר תורה ואולי זמנו לא מצוי בידו, אז אפשר לקנות ספר תורה. הלכה אומרת שמי שקונה ספר תורה וזה הוא מקיים בעצם את דברי התורה, את מצוות התורה, לכתוב ספר תורה. מכיוון שלא מצוי בידו של כל אחד ואחד לקנות ספר תורה, לכן גם בדיעבד אפשר להסתפק בקניית חומשים. אדם שקונה חומש בעצם מקיים בזה, כתבו לכם את השירה הזו. אבל מלך צריך לכתוב שתי ספרי תורה. וכתב לו את משנה התורה הזה. למה זה נקרא משנה תורה? בנוסף לספר שמחויב כל אדם ואדם לכתוב, יש ספר שני שמלך חייב לכתוב. ולמה? פסוק ממשיך ואומר. למען ילמד ליראה את השם אלוקיו כל הימים. זאת אומרת, שאתה מדבר על מלך שמקבל סמכויות כל כך אדירות, מלך פורץ לו גדר. תראו את הסמכויות, תסתכלו בהלכות מלכים ברמב"ם, מה מלך רשאי, איזה זכויות יתרות יש לו על כל עם ישראל. שאתה מפגיש אדם עם סמכויות וכוח אדיר כזה, אתה חייב להדריך אותו ולתת לו את האמצעים שיוכל לעמוד בפני הפיתוי הגדול של הכוח שלו. ואגב, רוב מלכי ישראל היו רשעים. כמה מלכים כשרים היו? תחשבו על זה. כמה? נער יכתבם, על כף יד אחת, פחות מכף יד אחת. כמה מלכים כשרים היו? דוד? שלמה? עד שלב מסוים? חזקיה? לא אמר שירה? בסדר. כן? כמה מלכים היו? עשה? גם כן. מורכב, לא פשוט. לא קל למנות את החמישה הזו אפילו באופן נקי. לא קל למנות. לא פשוט להיות מלך כשר. גם אחרי שכותבים ספר תורה, וגם אחרי שיש לך ייחוס, שאתה בנו של דוד המלך. זה לא פשוט. כי מפגש עם כוח זה בעייתי. וכל אחד יראה. אתה לא צריך להיות בשביל זה רב ראשי, כדי להרגיש את הניסיון שיש בכוח. מספיק שאתה תהיה אחראי על איזה משרד קטן, עם חצי עובד, אתה כבר תראה איזה סכנה פה יש. זה לא דבר פשוט. זה נקרא חזק. האם אתה פועל בזכות הכוח? האם אתה פועל בכוח הזכות? האם מה שמנחה אותך להשתמש ביתרון המיוחד שיש לך, כמו שאמרנו, בין אם הוא כספי, בין אם הוא פיזי, בין אם הוא עמדי, האם יש לך את היכולת להשתמש ביתרון המיוחד שיש לך כדי להגדיל טוב בעולם, כדי לעשות צדק ויושר, לא כדי להכניע את הזולת תחת ידיך, לא להתאכזר, לא להתגאות על הזולת, לא לבזות אותו, לא להקטין אותו, לא לחפור לבור. האם אתה מסוגל לשמור על האיזונים, על ההרמוניה, על יחסי הגומלין שבינך לבין הזולת, כאשר יש לך כוח? מה אתה עושה עם הכסף שלך? האם אתה משתמש בו כדי להרבות טוב? או שאתה שומר אותו קרוב, קרוב לכיס? אתה מפריש מעשר? לפי הרווחים שלך, עשירית לפחות? לפחות עשירית? מרווחיך? ואם אין לך אפשרות להפריש מעשר, אז אתה רושם לך בצד, כשירווח לי, אני אזכה להפריש. ושבאמת מקבל איזה סכום יפה, איזה דמי הבראה, כמה אלפים טובים מעבר לסכום הרגיל, אתה מזדרז לשלם את חובך. למחוק את שהוא בעצם זכות, לתת לזולת כסף. יש עניין של צדקה, יש עניין של מעשר, זה שני מטרות שונות. יש דבר שנותנים אותו לתלמידי חכמים ועוסקים בתורה, יש דבר שנותנים אותו דווקא לעניים, נזקקים וכו'. היום אתה מזדרז לחלוק מכספך, מהכוח שלך, מהרגשת הפרטיות שלך. האם אתה יודע לחתוך בבשר החי העודף שלך, בפולקה? בשר העודף, לתת אותו לאחרים. האם אתה יודע לפרוס מלחמך לעני, שאלה גדולה? או שאתה משתמש ביתרון הנפלא שלך, באופן סדומי. כן? איך כתוב שם על סדום? שבעת לחם, ויד עני ואביון לא יחזיק. שלא היו רוצים להנות אחרים מממונם. זה נקרא מידת סדום. כופים על מידת סדום. אם יש לך, וכאשר תיתן לזולת, לא יחסר לך, אלא יתקיים זה נהנה וזה נהנה, יש כוח בידם של שבעה טובי העיר, או בית דין, לקפות על מידת סדום. לקפות אדם לתת משלו למי שאין לו. כל עוד לא יחסר לו. יש לו המון כסף. הוא שוחה בתוך שטרות, הוא יכול לטבוע בתוך מטבעות, ים של מטבעות, לא חסר לו. יש לו באמת הרבה כסף. אנשים שמקבלים לחודש 70 אלף שקל, 80 אלף שקל, מה אתה עושה עם כל הכסף הזה? טוב, אני לא כמובן בא לבוא ולשפוט אנשים, מה הם עושים עם כספה? אנחנו דברים פה באופן תיאורטי כמובן. אנחנו לא מצביעים על אדם פלוני ואומרים, אתה, כן? אבל כל אדם צריך לשאול את עצמו. האם האמצעים שיש לי, האם הכוח שיש לי, אני משתמש בו באמת כדי ליצור את האיזונים בתוך העולם? או שאני מנציח את מציאותי, איזה מונומנט כזה, כן? מציב לי מצבה. אני, כן? בעיקר שאני אהיה חזק, בעיקר שאני אתפשט, בעיקר שאני אתפוס מקום, אבל מה עם זולתי? זו שאלה גדולה מאוד. סוגיה מוסרית לא פשוטה. עכשיו עברנו את יום את ראש השנה, אנחנו לפני יום הכיפורים. כן? יום הכיפורים אנחנו אומרים, מי יעני ומי ישיר? אז מסבירים בעלי המוסר, ראיתי דבר באמת באמת יוצא מגדר רגיל, נפלא, אני לא יכול לשכוח אותו. באמת נפלא. מסביר את זה הרב זייצ'יק, הרב אפרים זייצ'יק. הוא היה אחד בעלי המוסר החשובים בעשורים האחרונים, נפטר לפני כעשר שנים. הוא כתב דברים נפלאים, לא פרוסמו בחנויות, משום מה. דבר מוזר. צריך לתקן את העוול הזה, לפרסם את הספרים שלו. והוא כתב דבר מאוד מעניין, שראיתי אותו מופיע גם בספרים אחרים כמובן, אבל שם באמת בסגנון מיוחד. הוא אומר, מה זה מי יעני ומי יעשיר? יש אדם שקיבל כסף כדי לחלוק אותו עם אנשים אחרים. אם הוא לא משתמש בכסף למטרה הזו, הוא יהיה העני החדש. אתם יודעים, תמיד יש את העניים החדשים, את העשירים החדשים. הבורסה נופלת, יש את העניים החדשים, יש את העשירים החדשים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן טורף את הקלפים. מי יעני ומי ישיר? אחד ההיבטים לקבוע מי יהיה עני ומי יהיה עשיר, זה על פי הקריטריון שאנחנו רואים עליו כאן. היית עשיר, היה לך ממון. אגב, לצורך העניין צריך להבין, להיות עשיר זה לא להיות עם, עם טריליארד שקל. לא, בכלל לא. להיות עשיר זה אדם שהוא בעל יכולת כספית לחלוק לזולת. והוא לא חלק לזולת. לפי קריטריונים הלכתיים פשוטים. ההלכה לדורשת מאיתנו יותר מדי. אדרבה, היא אפילו מונעת מאיתנו לפעמים לחלוק יותר מדי. אני מבזבז, אני מבזבז יותר מחומש. כן? יש מצווה, מצוות צדקה, מצוות מעשר. אם אתה יכול, תיתן, אתה לא יכול, אל תיתן, יש בזה הלכות, כן? מתי אתה פטור, וכו'. זה לא בשמיים. כן? הקריטריון הוא, אם אתה היית בקנה מידה, קנה מידה הלכתי עשיר, אדם שיש לו יכולת לחלוק, ואתה לא חולק, יכול להיות שאתה תהיה העני החדש. שתכניסת את זה לתוך הכיס, ולא תמצא שם פורטה לפורטה, אז תשקול אלף פעמים לפני שאתה קונה איזה יוגורט עלוב של 2.5 שקלים במכולת. ותגנה לחם שהוא לא פרוס, כי פרוס עולה עוד 20 אגורות יותר. מי יודע לאן תגיע? שכאשר נסתכל על המקרה שלך, שום דבר שם לא יעלה עובש. כל מה שיכנס יאכל מיד. אין דברים ששוכבים אצלך במקרר. אין מציאות כזו. אין לך את הלוקסוס של לעשות מלאי. יכול שאתה תהיה אני החדש? עכשיו, אני לא אומר שזה קריטריון יחידי. יש הרבה קריטריון. יש קריטריון, כן, שסוף, כן, כל מי שמקיים את התורה מעוני, סופה שמקיים מאושר, כן, יש כל מיני סיבות למה אדם אני. ואנחנו מדברים פה על היבט מאוד מסוים, רבותה, אני לא חושב, יש לריבונו של עולם הרבה עמות מידה למשפט. אבל זה אחד הדברים. ומי העשיר? זה אותו אדם שלמרות הקושי הכספי שלו, הוא ידע לחלוק את מעט לחמו עם הזולת. הוא יהיה עשיר חדש. הוא יהיה עשיר חדש. ימצא לו ממונו, הוא יחיה ברווח. כדאי לתת לו כוח. הוא יודע מה לעשות עם הכוח שלו. אבל זה שקיבל כוח וידע להשתמש בו, מה אני צריך אדם כזה בעולמי? מה אני צריך עשיר כזה בעולמי? אני אעשה אותו אני. הוא יזדקק לבריאות. הוא ירגיש מה המשמעות להזדקק. מה המשמעות של קבלת טובה. ואז יכול להיות שהוא עוד פעם עשיר. גלגל חוזר בעולם. ואז הוא ידע להשתמש בכספו יפה. ויש כאלה אנשים שהיו עניים, ואחרי שהם התעשרו, הם ידעו יפה מה זה להיות עני. והם חולקים את כספם עד היום הזה. ואני אומר, זה אנשים, הם לא דווקא, כן, לא רבנים ראשיים, ולא תמיד דרך האינדלה. קראתי כמה כוכבים כאלה שעלו לגדולה. היו אנשים, ילדים, ילדי עוני, שגרו בכל מיני שכונות שם, אני יודע מה, בתל אביב. ועלו לגדולה, כל זמיר, כן, והוא רשם, שרו יפה, כן. עלו לגדולה, שוחים בים של כסף. הם מקפידים מאוד מאוד לפריש ממונם לכל מיני עמותות של חסד וצדקה. וזה מה שאומרים גם. אני יודע מה זה עוני, אני לא אשכח לעולם. לעולם אני לא אשכח. כשהייתי מגרד חתיכות לחם מהרצפה או מהשולחן. לא אשכח את זה. אני, שום אופן, כן? לא אשכח את אלו שצריכים. על דוד המלך עצמו מסופר, שהוא היה רואה צאן הרי. שהוא עלה לגדלות והיה מלך, אז היה לו חדר אחד, כך מסופר המדרש, היה לו חדר אחד סגור. החדר הזה לא נתן לאף אחד להיכנס. בסופו של דבר, נו, הסיפור יש בו הרבה פרטים, בסופו של דבר, פעם אחת מישהו הפציר לו להיכנס לאותו חדר סגור, שהוא לא פתח אותו בפני איש, ורוצה לדעת מה יש בתוך החדר הזה. ודוד המלך פתח את החדר, ובתוך החדר היה תרמיל קטן, ומקל רועים. זה הכל. הוא אמר, זה החדר שאני מתייחד בו מדי יום ביומו כמה דקות. ואני זוכר שהייתי רואה צון פעם, שהייתי מנודה מורחק משפחתי. כן? אני לא אשכח את זה. בתור מלך, עם כל הכוח והסמכות, אני זוכר היטב מאיפה באתי. אני זוכר היטב את משמעותה של עניות, כן? של מוזרות, כן? של אוטסיידריות. אני זוכר היטב את הסבל העצום שהיה לי. אני לעולם, אני אעשה כל מעמד שבעולם, שאדם לא ירגיש את מה שאני הרגשתי. כן? ברווזון מכוער בתוך המשפחה שלו, נרדף על ידי משפחתו, מבוזה, מקולל. לא, לעולם לא. זה היה החדר שבו התייחד. זה מאוד יפה. הוא יודע להשתמש בכוחו. אנחנו רואים עד כמה הוא נזהר שלא להשתמש בכוחו באופן מופרז. איך הוא נלחם כנגד יואב בן צוריה, בשעה שהוא רוצה להזיק ולפגוע בשאול, כן? לאחר מכן באבנר. לא. דוד המלך, כוח היפוק, פלאי פלאים. זה כישרון מיוחד מינו. עכשיו אנחנו חוזרים לריבונו של עולם. אחרי שראינו עד כמה דבר מורכב, כן? הבנו במה תלוי הדבר, מתי האדם משתמש בכוחו לטובה, אומר לנו רשי, אף על פי שהוא חזק, כן? אף על פי שהוא התברך חזק, כן? וזה המשמעות של צור. זה לוקח מהמילה צור. הצור, טעים פעולה. אז צור, יש בו שתי משמעויות. משמעות אחת, חוזק. תכף אנחנו ניפגש עם משמעות נוספת. אבל פי שהוא חזק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא. כשמביא פורענות. מה זה פורענות, רבותיי? פורענות זה מלשון לפרוע. כי פרוע הוא, לפרוע סדרים. כן? כשהקדוש ברוך הוא מביא פורענות, בעצם מה הוא עושה? הוא שובר מבנים. אם אני שובר מבנה, אני עכשיו מביא עליו פורענות. יש סדר. המבנה הוא בנוי בצורה מסודרת. יש קיר, יש גג, יש חלונות. ברגע שאתה שובר מבנה, אתה פורע את הסדר. הקדוש ברוך הוא מביא פורענות. אנחנו רואים את זה טוב טוב. שימו לב מה קורה. מספיק שמטיילת איזו סופה אחת. סופת טורנדו אחת מטיילת לשם במסדרון הטורנדו שם בארצות הברית. בתקופת האביב. כן? חס ושלום. שם ירחם וישמור אותם. מטיילת לה איזו סופה אחת כזו. מגלחת 80% מעיר ענק. תסתכלו מה קרה שם. ניו אורלינס. איזה הוריקן קטן שהגיע שם מכיוון הים. 80% מבתי העיר הוריד. שם ירחם, תראו איזה פורענות. עד היום מסתובבים שם במקומות האלו. יש מקומות שנראים כמו עיר רפאים. מבנים שלא נבנו מחדש. בהמון אזורים של העיר. פורענות. יש המון פורענות בעולם. הצונמי האדיר הזה, 450 אלף איש. זה לא נתפס המספר הזה. אפשר להבין את המספר הזה? איזה גל אחד ששטף איזה 200 קילומטר לאורך החוף. 450 אלף איש קיפחו את חייהם. אפשר לדבר על החורבן הממוני, הנפשי. זה פורענות אדירה. יש פה לקחת דבר בנוי, כביכול, פשוט להרוס אותה. משפחות, נפשות, בתים. מה זה מדהים? מה, אני צריך להביא לכם ראיות על פורענות? ברוך השם, עם ישראל, ארץ ישראל, זה מקום שהוא יותר שמור יחסית. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא, ארץ אשר עיני השם בא, שמחדש בגזרות, עיתים לטובה, עיתים לרעה, אבל בסך הכל, אנחנו לא מכירים את המושגים של 450 אלה. אנחנו גם סבלנו מאוד בשואה, 3-6 מיליון, זה גם לא דבר פשוט. לרגע אני שוכח. בקיצור, לא חסר פורעניות בעולם. עכשיו, היה מקום לחשוב שהפורעניות שהשם יתברך מביא על העולם, כן, זה מצד הבריונות שלו. כבר דיברנו על החזק. כל חוקי הטבע נמצאים בידיו. ברגע אחד הוא יכול להריד את הכל ולהפיל. אולי הוא משתמש בכוח שלו בצורה בריונית. אומר לנו רשי, כשמביא פורענות, שאתה רואה שהוא מביא פורענות ופורע סדרים, סדרים נפשיים, סדרים רוחניים, סדרים פיזיים, שאתה רואה אותו פורע פרעות, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, זה מילת המפתח. על מי הוא מביא פורענות? על עוברי רצונו. כלומר, הפורענות הזו היא פורעת סדרים מקולקלים, מחריבה אותם, ועל גבי החורבות יש מקום לבניין חדש. אגב, לא תמיד הפורענות שהקדוש ברוך הוא מביא, זה צונמי. פורענות זה יכול להיות גם פורענות שהוא מביא אליך בשעה שאתה יושב ולומד בחברות עם החבר שלך. ואתה אומר סברה, והחבר שלך מראה לך שאתה טועה. נחרבת לך המחשבה. החורבן המחשבי הזה, אל מול החברות שגבר עליך, מאפשר לך לצמוח מחדש. אגב, זה תלוי מאוד בך. אתה יכול לשבת על חורבות המחשבה שלך, ולבוא להגיד, אני לא מבטר. ואני ממשיך להתווכח עם חברי, ולהגיד סברות קרס, וסתם להתעקש, וללכת נגד האמת. אתה יכול אם אתה רוצה. אין שום בעיה. אפשר להחליט שגם אחרי כל מה שקורה לנו פה עם גוש קטיף, אנחנו עכשיו גם ניתן את יהודה ושומרון, ולא נשים לב, ולא נשים... אפשר! אין שום בעיה. הכל פתוח. הבחירה החופשית זה פילי פלאים. הבחירה החופשית יכולה להביא אותנו גם לחטא העגל, אחרי מתן תורה. עוד המלך במסיבו, נרדין נתן ריחו, כמו שחזל דורשים את זה על גבי חטא העגל. עוד המלך במסיבו, מקבלים תורה, בתוך מתן תורה אתה עושה רגל. הרי זה טירוף שאין כדוגמת. פעם שאל הרב חרלאפ את הרב קוק, איך יכול להיות שהם עשו את העגל בעוד שהם ראו את הקולות ואת הברקים? איך זה יכול להיות? אמר לו הרב קוק לרב חרלאפ, משפט קצר, וזהו מסוד הבחירה החופשית. אמר אבל אסף, יש לך קושיות? הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא גם יכול להמציא בחירה חופשית, שתאפשר לך לעשות את העגל כאשר קולות וברקים ברקע. וכל השם הולך וחזק. פלא פלאים. חידה. יש דרכים כמובן לבחור בטוב. לא חייב לעשות את העגל. היו כאלה שלא עשו את העגל. שלא רקדו סביבו. ודאי שהיו. אבל הבחירה קיימת. שריבונו של עולם, פורי הפרעות, זה בהמון מובנים. אני בכוונה התעקשתי על העניין הזה של להראות איך הפרעות יכולות להיות גם במונים עדינים יותר. כן? באופן דק. עד אין נבדק. באופן דק, בתוך הנפש של האדם. כל מיני פרעות, כל מיני חורבנות של מהלכי רגש, של דמיונות, של מחשבות, של מידות, של מעשים. הכלל הוא, שהקדוש ברוך הוא מביא חורבנות ופורענות על עוברי רצונו. אילו מבנים שנופלים כדי לאפשר לנו חשיבה חדשה. אילו מבנים שנופלים כי הרצון הכללי, כל דודי דופק, זה נקרא עוברי רצונו. עכשיו אנחנו מתחברים למה שאמרנו מקודם. מה הקושי שלנו להשתמש בחוזק שלנו בצורה נכונה? כי חסר לנו רצון כללי. ככל שהרצון שלך יותר פרטי, ואתה אדם חזק, אתה עבד כי ימלוך. אתה עבד מצד הקישור שלך לרצונות פרטיים של תאווה, של כבוד, של גאווה, כן? אתה עבד מבחינה זו. תיזהר לא להשתמש עם הכוח שלך, כי הכוח שלך זה עושר ששמור לבעליו לרעתו. העושר הזה יתהפך בקלות לרשע, בהיפוך אותיות. תיזהר. ככל שרצונו יתברך זה יותר ויותר רצונך, אז אתה יכול גם להשתמש בכוח שלך. אתה רשאי. אתה יכול לשחרר את הכישרונות. אתה יכול לבטא את היכולות שלך, ככל שאתה בודק ומוצא, באופן אמיתי, שמתוך תוכך, אתה קשור לרצונו יתברך. יש לך אידיאל בחיים. לא רק אידיאל של מן השפה ולחוץ. יש לך רצון יותר כללי. זה הכלל הגדול שעל פיו, זה הכלל הגדול שעל פיו אנחנו מחליטים מתי להשתמש בכוחנו. זה הכלל, אני חוזר למשפט הזה עוד פעם כי הוא נחמד, זה הכלל שעל פיו אנחנו נדע מתי אנחנו בעצם מנצחים בזכות הכוח, או מתי אנחנו מנצחים בכוח הזכות. כי אם ברוחי, אמר השם, זה כוחו של משיח, ויריחו ביראת השם, ובשבט פיו המית רשע. על דבר שרי, ברוח הקודש שבא, בכוח מה אתה מנצח? בכוח הטוב שבך, כן? בכוח המוסר שבך. אגב, אז כבר לא תזדקק למלחמות. אם אתה תבוא בכוח המוסר, כבר לא תזדקק למלחמות. או בכוח הזרוע. אתה משפיל אנשים, אתה ממוטט אותם, אתה פוגע בהם. ודאי לך כי עם הברמיזה. אבל בואו נעשה טובה לעצמנו, בואו לא נלך להוא שם שניצח בכוח, בזכות הכוח או בכוח הזרוע. כל אחד באמת לגבי עצמו, בראש, בראש ובראשונה, מאוד חשוב לעשות את הבירור הזה. ובנוע של עולם, עכשיו אנחנו מבינים את המשמעות השנייה של המילה צור. עד עכשיו המילה צור ביטאה את המשמעות של הכוח כפשוטו, כמו הצלע שהוא חזק. מה המשמעות השנייה שעכשיו מתנוצצת לנו מתוך המילה צור? שמדברים על רצונו של השם יתברך, צורה. המילה צור יש לה שתי ביטויים. יש לה את הצד החיצוני, שזה הכוח והתוקף החיצוני, אבל המשמעות היותר פנימית שלה, שצור זה מלשון צורה. אין צייר כאלוקנו, אין צור כאלוקנו, דרשו חזל, אין צייר כאלוקנו. כשמסתכלים על הבריאה, זה בעצם כל הבריאה זה ציורים. תסתכל על השמיים. יש בשמיים את הצד הפיזי, אבל יש את הצד הציורי, כעצם השמיים לתוהר, התוכן השמימי. השמיים זה ציור, השמיים זה סמל, השמיים זה תוכן פנימי. אם אתה תופס את האובייקטים רק בצורה החיצונית שלהם, אתה מבין רק את המשל. מהו הנמשל? הנמשל זה הצורה. הקדוש ברוך הוא גם צור, במובן של תוקף וכוח, לא פחות מזה הוא צורה. מה זה הצורה? זה רצונו הכללי. הצור, דמים פה לא. אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא. מה זה שטף? איך כתוב, איך אומר הפסוק שם ביוב? תורף נפשו באפו. למענך תעזב ארץ. מה זה שטף? שאדם נמצא במצב פרטי. ושוב, עם יד על הלב, כל אחד ואחד לעצמו. שמישהו דרך על האצבע. נכון שאתה צועק בשטף? היה לי ביום ראש שנה. ישבתי ככה על כיסא, כן, בית הכנסת, ואת הרגליים נשמתי קדימה. ומי שישב לפניי, הוא שקל משהו כמו 95 קילו בערך, משהו כזה. אולי 100 קילו. אדם גדול. הוא ישב על כיסא, פלסטיק, מהסוג הזה הלבן. ישב כיסא פלסטיק. אז הוא התיישב אליו בבת אחת. עכשיו, מכיוון שהוא מאוד מאוד כבד, והכיסא הוא כזה מדלדל, אז קצת הרגל קפצה, הרגל של הכיסא קצת קפצה, ובשבריר סנטימטר, הכיסא זז הצידה, והוא לא ישב לי על הרגל. אני הייתי עם סנדלים. אמרתי, בונה, רק מה המחשבה אם הוא עכשיו הוא היה מתיישב לי על אגודל. הרגשתי שאת החיכוך של הרגל של הכיסא שלו, על האגודל שלו, וזה התחלק הצידה, כי הכיסא הוא רך. אם זה הכיסא יותר מסיב יותר, אמרתי לעצמי, וואי, איזה קפיצה, הייתי קופץ בבית הכנסת. בטח הייתי צורך עד לב השמיים, זה צעקת קרב כזו. הייתי מחריד את כולם, משומעים את זה בכל היישוב. וואי, לא הייתי חושב על כלום יותר, רק צועק בצעקה נוראה, ושם לו איזה גרוף, לא יודע, אולי אפילו. לא יודע מה. בוא'נה, זה נקרא שטף. זה נקרא שטף. השטף זה פעולה לא מוזנת. השטף הוא יוצא ממרכז פרטי אנוכי שחווה חוויה פרטית אישית. לי כואב, האינטרס שלי הוא הכי חשוב. אני במרכז. כשאני במרכז אני שוטף את כולם. זה היה המבול. המבול בא מידה כנגד מידה, כי הם שטפו זה את זה. הם גם היו שטופים בזימה ובעריות עבודה זרה. המבול הוא צורה של שטף שמבטל את כל ההופעות הפרטיות של אותו הדור, כי הם שטפו. איך אמרו חז"ל? מלא הארץ, זה לא נחתם גזר דינם של דור המבול עד שלא שלחו ידם בגזל. אין לך שטף גדול יותר מגזל. כשאתה לוקח את של חברך, שאתה לא מניח לו להתמקם, להתבטא, להתבסס, להביא את עצמו לידי ביטוי. וממונו של אדם זה נקרא רגליו, היקום אשר לרגליהם. ואת כל היקום אשר לרגליהם, זה נאמר על קורח, שנפתחה הארץ, ובלעה אותו ואת כל היקום אשר לרגליו. אומר רשי, היקום זה ממונו של אדם, שמעמיד אותו על רגליו. בדור המבול, הממון שלך, נחשב בעיניי כממוני שלי. שלי שלי ושלך שלי. אם אני חזק ממך, אם אני לא חזק ממך, אין לי ברירה, אני לא יכול לקחת את הממון. אבל אני אשתדל בדרכים עקיפות להביא לך לאיזשהו נזק, לאיזשהו צער. זה נקרא שטף. השטף, אם כן, הוא מופיע במקום שבו אדם משתמש בכוחו כדי להבליט את המציאות הפרטית שלו, ובמהלך התפשטותו כמו גל צונמי. הוא שוטף את הכל. מאוד יכול להיות, אני לא יודע, לא יודע לקרוא את רצון השם בדברים האלו, אבל מאוד יכול להיות שהאסונות הנוראים האלה ששוטפים ומוחקים צורות שלמות, עניינם זה בעצם להרוס את המרקם החברתי החולני שבנוי על מערכות יחסים של אלימות רגשית, רוחנית, פיזית, נפשית. אולי זה כוונתו. אותו דבר, דור הפלגה, להפיץ את כולם, להפיץ אותם מן המגדל, כדי לאפשר בנייה של מערכות יחסים חדשות. הישיבה הזו בתוך המגדל, שפה אחת ודברים אחדים, זה לכידות שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בה. זה בדיוק הפוך מעניין של, מקודם אמרנו שזה מביא לידי פירוד, הפרטיות. יש מצב שפרטיות מביאה לידי לכידות שריבונו שלנו לא רוצה בה, של טשטוש. הקדוש ברוך הוא מפיץ אותם, מאפשר להם להתחיל לברר את מערכת יחסים, מערכות יחסים מחדש. כשמביא פורענות על עוברי רצונו, כאשר ריבונו של עולם, כאשר המרכז של הרצון הכללי, הישות האלוקית, הטוב האינסופי, כשהוא יורד אל תוך המציאות, והוא רואה את מה שמתרחש בתוכה, הוא נותן רמזים. הוא לא מיד, אגב, מביא פורענות. אמרנו שהפורענות יכולה להיות באופנים שונים. כן? כל דודי דופק. אתם מכירים את זה, שאנחנו באים להעיר חבר בבוקר והוא ישן חזק. אנחנו מתחילים קודם כל בדפיקה קלה. אחרי שהוא לא ענה, אנחנו עושים זה. אחרי שהוא לא ענה, אנחנו כבר ככה יותר נותנים מה. אנחנו עושים כך. אחרי זה עם הרגל, כן? לאט לאט. הכל הכללי, הכל הכללי מקיש בדלתותינו. הוא בעצם קורא לנו לשוחח. היקה, איפה אתה? אני רוצה לשוחח איתך בן אדם. אני רוצה שיהיה בינינו ערוץ פתוח בין הרצון הכללי שלי לבין הרצון הפרטי שלך. פתח לי. פתח את הרצון שלך. תגדל. תעלה. תתקדש. הבו גודל אלוקינו. זה מה שריבונו שלה אומר לנו. בכל רבזי המציאות, בכאב הקטן שבאצבע, במשכורת המתאחרת, במכתב הפיתורים, ברעיון עבודה כושל, באי עשיית רצונך על ידי החבר שלך, שלא עשה את רצונך, או אשתך, כל זה, זה אוסף ואין סוף של רמזים אלוקיים, שהרצון הכללי קורא לנו, מאתגר אותנו, רוצה לגדל אותנו. זה לא בשטף. גם שהוא מביא פורענות, זה לא בשטף. זה לא כדי להחריט אותנו מארץ החיים. אגב, גם שהוא מביא פורענות ואדם לא עלינו, מסיים את חייו. זה יכול להיות אפילו בתאונה מחרידה, שם ירחם, לא על עם ישראל, לא לפחד. זה עדיין לא בפורענות. זה לא פורענות, זה לא בשטף. זה לא בשטף. זה העתקה של האדם מעולם אחד לעולם אחר. לפעמים זה מוטב ימות זכאי, בן סורר ומורה, ולימות חייב. זה העתקה. שאנחנו מעתיקים, זה כמו עץ שנמצא במקום מסוים ולא גודל שם כמו שצריך. אנחנו עוקרים אותו מאותו מקום, אנחנו לוקחים אותו למקום אחר. פעולת הקירה היא לא פשוטה. אנחנו מביאים אותו לשטח מחיה, למרחב חדש, אקלימי, אקולוגי, ששם העץ הזה יסגסן. אז מי שרואה את העץ נעקר ממקומו, יכול לבוא ולהגיד, מה אתה עוקר את עץ הזית הזה? אבל כשאנחנו מבינים לאן זה נלקח, אנחנו מברכים על כך. יש מצבי העתקה. שהקדוש ברוך הוא בפורענות שהוא מחולל בעולמות הוא מעתיק. כמו שאמרנו מקודם, מעתיק את מחשבותינו ממחשבה מסוימת למחשבה אחרת. זה תהליכים שהם כואבים. זה לא דבר פשוט. לעקור אדם ממחשבה מסוימת שלו. תראו כמה קשה לשנות מחשבה. זה לא פחות מאשר לעקור שם. לפעמים זה בלי הרדמה. זה כואב לעקור מחשבה. זה קשה להגיד לחבר, אתה צודק. טעיתי. דברים שאמרתי, טעות הם. דוד המלך מפיבושת. אתה צודק מפיבושת. מפיבושת רבי. זה לא דבר פשוט. לבוא ולהגיד לאדם, מה עוד שהוא קטן ממך, ואתה חושב עצמך חכם ממנו, בדרך כלל אתה כן חכם ממנו אולי אפילו. לבוא ולהגיד לו, טעיתי. דברים שאמרתי, טעות הם בפי. אתה צודק. ולקרוא לרבי על זה. כמה זה קשה. זה פורענויות. אבל זה לא בשטף. זה נותן לך הזדמנות. אתה מאשים את ריבונו של עולם ואומר, די כבר, מה אתה עושה לי? תרד ממני. מענה אותי, מאמלל אותי, פוגע בי. רק בטובתך רוצה. אם אתה תענה לאתגר, לדפיקה, תפתח את הדלת, ותבוא ותאמר, שאו שערים ראשיכם, תפתח. תכניס אותו פנימה, תקשיב מה שהוא אומר לך. אתה תגלה עולם חדש. הזדמנויות חדשות, מניות חדשות. אתה תגלה אפשרויות בלתי מוגבלות. הוא לוקח אותך למרחב מוסרי הרבה יותר גדול. אתה רוצה לגדול או להיות קטן. תחליט. זו שאלה שלך. אבל לא עושה את זה בשטף. כל הפוסל והוא מה פוסל. אל תאשים אותו שזה... אתה אולי עושה בשטף. אולי אתה רגיל לזה. לכן אתה ממהר להפליל את ריבונו של עולם. אבל הוא לא עושה בשטף. לא. הוא מגדל. הוא מצמיח. יערוף כמטר לקחי. גם שזה עריפה. גם שזה בא בדרך קשה. זה עדיין מטר. זה כוח חיים. זה כוח חיים. גבורות גשמים. תחיית המתים. פרנסה. אי אפשר בלי גשם. לפעמים הוא קטל, בנעימות, לפעמים הוא כמטר, בעריפה, אבל תמיד, תמיד לגדול. נניח לזה כרגע, שאלה מצוינת, נניח לזה, צריך להסתכל שם על הפסוק בכללו, כי הדברים מתפרשים מן הסתם, כן? רק לשטף רבים לא יבוא אליך. כן, אנחנו צריכים לראות שם את ההקשר הכללי, ואני לא בקיא בפרק, אבל השאלה היא מצוינת, בעזרת השם אולי נדבר על זה עוד. כן? אבל כרגע אין לי את האפשרות, אין לי את הכלים כרגע להשיב את השאלה מצוינת. רק לשטף מים רבים לבוא. אם כי בפשטות, רק לשטף מים רבים, לכאורה זה פשוט. שלא יבוא, זאת אומרת, איך אפשר לייחס לריבונו של עולם שטף מים רבים? אם ריבונו של עולם הוא לא שוטף, אז מה זה רק לשטף מים רבים? הריבונו של עולם אף פעם זה לא, כן? הוא לא מגלה את רצונו בשטף. שאלה מעניינת. שאלה מעניינת, בעזרת השם. אני אולי אסתכל אחרי זה בפרק, ננסה לדבר עליה. יש איזה שאלות לגבי הדברים שנאמרו? אין לכם שאלות? כן. זה תלוי באדם. בוא נאמר, ברמה של משפט הבחירה, מה שנקרא, או הנהגת המשפט, ברמה של הנהגת המשפט, יש שתי הנהגות לקדוש ברוך הוא בעולמו. יש את הנהגת המשפט, שמאפשרת את כל המציאות הבחירית, שאדם יוכל לבחור בין שתי אפשרויות, בין טוב לרע, בין חיים ומוות, בין אמת ושקר, בין לגדול, או. ויש את הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד זה רצונו הפשוט יתברך, שהוא יתגלה מכל מקום, בין אם אתה תבחר בטוב, בין תבחר ברע. מצד הנהגת המשפט, מצד הנהגת המשפט, בהחלט, בהחלט, אדם יכול לבחור לא לגדול. מצד הנהגת הייחוד, גם הבחירה שלו שלא לגדול, גם אם הוא בחר להיות רשע, הקדוש ברוך הוא ישתמש בו כדי לקדם את הטוב הכללי ואת המגמה הכללית של המציאות. אלא הוא לא יזכה להנות מזיו שכינתו יתברך. או עד שיהיה לו תיקון, כן? אם הוא לא זכה במציאות הבחירית כאן, אז יהיה לו את זה במציאות האבסולוטית, שזה עולם הבא. ששם אין בחירה לאדם, שם התיקון הוא בעל כורחו. כן. זה נכון, זה נכון. כן. לא אמרנו שזה תמיד נגמר בכי טוב. כן. מצד הבחירה האנושית. צודק. כן.
דרך
לדעת
לפי סוג
הפורענות,
אם האדם עובר מה
השם
רוצה ממנו?
בטח. לפי סוג הפורענות, כן. בדרך כלל, אדם שרוצה לגדול, הוא יכול לזהות איזשהו היבט של מידה כנגד מידה במה שקורה לו. מידה כנגד מידה. דיברנו על דור המבול, שם היה שטף, כי הם היו בשטף, כולי. כן? אבל זה בתנאי ואדם רוצה לגדול. כי אם אדם לא רוצה לגדול, הוא לא יבין מה מרמזים לו. אם אדם הוא לא רוצה להתגבר על הגאווה שלו, הוא לא יבין מה הרמז בזה שעושים דבר נגד רצונו. כן? הרי גאוותן הוא אדם שעושה נגד רצונם של אחרים. עכשיו, אם הוא לא ער לעוולה הזאת, כן? שעושה נגד רצון הזולת, הוא לא יבין למה עושים נגד רצונו. כי הוא לא חושב שזה בכלל רע שהוא עושה נגד רצונם של אחרים. הוא חושב שזה אפילו מגיע לו, שזה ראוי. כן, ראוי לו, מצד חשיבותו. אני יכול לעשות נגד רצונם של החיים. החיים יעשו נגד רצוני, חס ושלום. הוא לא רואה בזה פגם בהתנהגות שלו. זאת אומרת, אדם צריך להיות באיזה רמה של מודעות מוסרית, כדי להבין את הרמזים הנשלחים אליו בדרך של השתקפות. הרמזים משקפים את מצבו. אבל אם אין לו רגישות מוסרית, יש לנו בעיה. יש לנו בעיה. אז בדרך כלל ריבונו של כן, המידה כנגד מידה, זה בהחלט אחד מדרכי ההנהגה, כן? של הקדוש ברוך הוא, כדי לעזור לבריאותיו להבין את רצונו. כן, בהחלט. כן. אז בוא נראה הלאה. אף על פי שהוא חזק, כן? חוזק מצד יכולת הפעולה שלו בעולם הזה. כשמביא פורענות, אמרנו שזה פריעת סדרים בעולם הזה, כל מיני מבנים, כן? שצריכים לפעמים להרוס אותם, או להחליף בהם דלת או חלון. כל זה נקרא להביא פורענות. כשמביא פורענות על עוברי רצונו, דייקנו ואמרנו, עוברי רצונו דווקא. מתי יכול להשתמש בכוחו? מתי אפשר להשתמש בכוח? רק כאשר רצונך הוא רצון כללי, כמו רצון השם יתברך, עוברי רצונו, ורצונו הוא כללי, ורצונו הוא טוב אינסופי. לכן, לא ראוי להרוס מבנים. דווקא הוא, שרצונו הוא טוב, רצונו שמתגלה במציאות ומוצא הפרעות ומעכבים כנגדו, על פי חשבון אלוקי וחוכמה אלוקית, עכשיו הקדוש ברוך הוא החליט איפה להרוס ועד כמה להרוס, וכל זה למה? כדי שאפשר יהיה לבנות עיר חדשה. שמעתי שבן ניו אורליאנס עכשיו מנסים לבנות, עכשיו חושבים על לבנות את העיר החדשה על המים. כן, על המים. כן. אז בא שם הסופה הזאת, ההוריקן, עשה מה שעשה. אז יש כאלה שבונים את הבתים החדשים שלהם בעיר עצמה. אבל הם בונים אותה על גבי כלונסאות של 7 או 8 מטר, שהמים יעברו מתחת לבית. הרי זה ברור שיבואו המים עוד פעם. זה לא שאלה. אבל לפחות שהם יבואו, הם יעברו מתחת לבית. אבל יש כאלה שכבר אמרו היום, כן, כל מיני מומחים בבנייה, שאין סיכוי. אין ספק שהמים יורידו את היסודות. אין ספק. בעוצמת שטף כזו, כמו שהמים שם מותחים, היסודות לא יחזיקו מעמד. זה דבר ברור. והם הולכים על כיוון של לבנות את העיר הזו על המים. איזה מבנה מודולרי אדיר. תחשבו, זה עיר, זה לא ראה יומיים. שהוא יש לו גמישות לנוע לגלים. יש לו גמישות לנוע לגלים. וזה יהיה העיר העתידית. אז העיר הזו נהרסה כדי שיבנו איזה משהו שיוכל לעמוד בפני. אז רק משל, הקדוש ברוך הוא הורס הרבה מהמבנים שלנו כדי לאלץ אותנו לבנות מבנה חסין יותר. מתי חסין יותר? שהיסודות שלו הם שלושה עמודים על התורה, על העבודה, על גמות חסדים. זאת אומרת, הוא הורס לנו את המבנים כדי לאלץ אותנו למצוא ולחפש חומרי בניין יציבים יותר. חומרי בניין שכוללים את הרצון הכללי. זה המטרה. כן? שמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי זה לא מצד פרטיותו שהוא רוצה לנקום בנו, כמו שאדם רוצה לנקום בחברו, מביא עליו בשטף והורג אותו בגלל שהוא חנה לו במקום שלו. לא בשטף, הוא מביא. כי אם בדין, דין זה חשבון כללי, זה נקרא דין. מה זה דין של תורה? הבו מתונים בדין. להיות מתון בדין פירוש הדבר, שאתה עושה חשבון כזה, שהפסיקה ההלכתית שלך, בסופו של דבר לא תזיק לאף אחד. לאף אחד היא לא תזיק. מרפא לכל, בסדר, זה נקרא דין. דין זה הופעה של רצון כללי, שבמהלך ההתגלות שלו במציאות, הוא בעצם נותן לכל אחד כמפעלו. נותן לרשע כרשעתו, ולצדיק כצדקתו. והפעולה שנעשית היא כל כך מאוזנת, שהכל עולה בקנה אחד עם הטוב. הכל מתפתח, הכל מתקדם. זה לא קל. האיזון הזה הוא לא פשוט. כי תמים פועלו. זה הפעולה הממוצעת שמדבר עליה הרמב״ם. וכל מי שהגיע לפעולה הממוצעת, לא אוכל לומר עליו שהוא פחות מנביא. יש ביטוי כזה אצל הרמב״ם. ומי שהגיע לפעולות הממוצעות, לא אוכל לומר שהוא פחות מנביא. זה דבר מופלא. זה דבר מופלא. אין הנבואה שורה אלא על מי שהוא חכם, עשיר וענב. זה שיא המיצוע. הוא גם חכם, יש לו כוח של חוכמה, הוא גם עשיר, יש לו כוח של עשירות, ויחד עם זה הוא ענב. היסוד הכללי של הענבה, הרצון הכללי, מופיע בתוך העשירות, בתוך החוכמה שלו. הוא הולך בדרכי השם יתברך, שכתוב כאן, תמים פועלו. רצון כללי מופיע בתוך המציאות הנבראת, עם כל ריבוי הפעולות שנעשות בתוכה. הרצון הכללי מתבונן במצב המציאות, ומחדיר את רצונו הכללי בסדרי דינים ומשפטים, שעניינם בסופו של דבר זה להביא את כל חלקי המציאות למצב של יחסי גומלין, של מקבלין דין מן דין. להרוס מבנים תקיפים מדי, רודנים, דיקטטורים, לסלק אותם, לעדן אותם, להשפיל אותם, ראית כי נכנע אחאב מפניי, להשפיל אותם, להביא אותם למעמד יותר כללי, ולחבר אותם עם הכל. זה עניינו של המשפט האלוקי. נקרא את הפסוק, אנחנו צריכים לסיים כאן, נקרא את זה, עוד פעם את רשי, הצור תמים פעלו, אף על פי שהוא חזק, כשמביא פורענות על עוברי רצונו, לא בשטף הוא מביא, כי אם בדין, כי תמים פועלו. תזכרו גם את שני הפירושים שאמרנו על צור. החוזק, כן? והתכלית הפנימית של הפעולה. נצור כאן.